גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב למאזיני קול חי 93 ו-92.8 FM. הערב בתוכנית שלנו בגליס מירושלים או סיפורי ירושלים לרגל פורים קטן שעברנו לפני יומיים, נרצה קצת לעסוק במגילות אסתר. מגילות אסתר, מגילות עתיקות ומיוחדות, על האוצרות המיוחדים שפגשו את המגילות הללו, גם על מגילות אסתר העכשוויות, על החידושים בתחום ועל מסורת שנשמרת לאורך השנים. איתכם ישראל גליס, עורכת יעל צייטלין, והטכנאי הוא פסח בגד ואורי כהן. אנחנו גם בליל יוצאת של מור מגור, הפני מנחם, אז אנחנו נשמיע שני שירים שקשורים לחסידות גור, שירים שקשורים לפורים. ובשאר השירים אנחנו נשמע את חסידי קרלין בשירי פורים, מתוך טישים שהתקיימו בחסידות קרלין בימי הפורים. אז אנחנו נשמע במהלך התוכנית את יואל וקסברגר, הם בית של מלכות וקסברגר. נשמע על המגילה שחומרים שהוא לא נפרד ממנה, מגילה ששווה $80,000. על כתיבת מגילות וסוגי המגילות נרצה לדבר עם סופר סתם ומנהל מכון לשורון שלמה ברוכים. המגילת אסתר בכלל שרב הנסתר בה לנגלה, נדבר עם דוקטור עמוס ברדה, מורה הוראה בנתניה. על האוספים של מגילות אסתר מכל העולם שמצויים בספרייה הלאומית, נדבר עם דוקטור יעל פינקלמן, שהוא אוצר אוסף היהדות בספרייה הלאומית בירושלים. תודה רבה לכם, המשך האזנה רבה.
Hoy dil zay khot choy samrin la shem kha hasido hoy dil zay khot choy
אז על כתיבת מגילות, סוגי הכתב שקיימים, במה שונה כתיבת מגילה מעבודה אחרת של סופר סתם, שיטות כתיבת המגילה, מה מותר ומה אסור בכתיבת מגילה, מה נקרא מגילה מהודרת, האם יש שיטות במגילות מהודרות, אנחנו רוצים לדבר עם שלמה ברוכים, סופר סתם ומנהל מכון ישורון. שלום שלמה ברוכים.
שלום, שלום.
אני רוצה להגיד לך שאני מדבר איתך, אני קצת מתרגש, כי אני הייתי בביתו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, ראיתי אותו מחזיק מגילה לפני הרבה שנים, ואמרתי לו, מאיפה המגילה המהודרת הזאת? הוא אומר, תתקשר לשלמה ברוכים, תשאל אותו. אז אני מתקשר לשלמה ברוכים, איך אומרים בשידור ברדיו, המגילות שלכם, מאיפה המגילות?
קודם כל, המגילות שאנחנו מביאים, מגילות שהן מגילות שנכתבות על ידי סופרים. צריך להבין שרוב המגילות בשוק הן מגילות של סופרים מתחילים, וגם בסופרים מתחילים יש כל מיני רמות וכל מיני דרגות. יש סופרים שאתה יודע, את ההתנסות שלהם הראשונה הם עושים על ידי כתיבה קצת בהתחלה, ואז הם קופצים ישר להתנסות, זה סוג כזה של מנסים ישר קופצים לכתיבת המגילה, כי במגילה יש הרבה פחות דברים שצריך להקפיד עליהם מאשר תפילין, מזוזות, ספר תורה כמובן, ולכן ההתנסות. אבל כאשר אתה אומר לסופר, בוא תיקח את הזמן שלך, תתאמן קודם כמו שצריך, שגם המגילה הראשונה שלך שתצא, היא תצא מגילה יפה, מגילה מהודרת, מגילה שראוי ונעים גם לקרוא בה. וכשאתה מקפיד על הדבר הזה, אז המגילה באמת יוצאת כראוי. אני זוכר את עצמי לפני כ-17 שנים, שהתחלתי לכתוב, אז גם כן, מי שלימד אותי, אמר לי, תמתין, אל תזדרז, חכה, תמתין, ותיצור את האותיות, תבנה אותן כמו שצריך, ואחר כך תיכנס ולכתוב את המגילה, ובאמת המגילה שכתבתי, עד היום קוראים אותה בבית הכנסת שאני מתפלל בו, וכשאני מסתכל, אני אומר, אני שמח לראות אותה.
עכשיו, אתה יכול לזהות מגילה שנכתבה על די מתחיל, ומגילה שהיא יותר ותיקה?
בוודאי. מגילה של סופר שהוא מתחיל, אפשר לראות את היציבות של הכתיבה. קודם כל, יכול לראות את הפסים. כמה הקווים הם ישרים, כמה אותיות דומות אחת לשנייה. כי ככל שאתה מתאמן יותר, ויותר מתרגל את האותיות, ויותר וכותב יותר, אז האותיות הופכות להיות דומות אחת לשנייה. הקווים הרבה יותר ישרים, אין ירידות, אין עליות, אין גלים. ככה אתה גם יכול לזהות כתיבה שהיא כתיבה יותר מעודרת.
עכשיו, גם בקלף אפשר, יש בזה שיטות, או יש בזה איכויות?
כן, בקלף אתה יכול לראות, קודם כל, כמובן שקלף זה ממש תלוי בסופר, ותלוי מזג אוויר, ותלוי עוד הרבה גורמים. בעיקרון, הקלפים מתחלקים בגדול לקלף שנקרא עבודת יד, שזה בעצם העיבוד נעשה באופן ידני, ויש את העיבוד שזה לא נעשה, ההתחלה נעשית על ידי עבודת יד, ואחר כך כל השאר על ידי עבודת מכונה. וכמובן כל סופר יש לו את הקלף שהוא אוהב לעבוד איתו, ונוח לו לכתוב איתו, זה גם תלוי כמה הסופר לוחץ תוך כדי הכתיבה, או לא לוחץ, כמה הכתיבה שלו היא מרחפת יותר, באיזה דיו הוא משתמש, החיבור בין הדיו לבין הקלף, זה ממש ממש אפשר לראות את זה פר סופר.
עכשיו מגילה, שמתיישב סופר לכתוב אותה והוא סופר טוב, כמה זמן לוקח לו לכתוב מגילה?
ועוד פעם, זה גם תלוי בזמן שהסופר כותב. ככל שהסופר הוא יותר ותיק, הכתיבה שלו היא יכולה גם להיות קצת יותר מהירה, כי הוא כבר יודע איך לייצב את האות, ואיך לייצב ואיך לעצב גם. זה בא ביחד. לדוגמה, אפשר להגיד שסופר מתחיל, יכול לקחת לו שורה, תלוי גם עוד פעם, הוא משקיע בכתיבה, זה יכול לקחת לו בערך בין 5-6 דקות שורה, יש כאלה גם סופרים ששמעתי שגם לוקח להם קצת יותר בכתיבה אשכנזית, שיש קצת יותר קוצים וקצת הכתיבה יותר איטית, גם שמעתי על 7-8 דקות פר שורה. ואם ניקח נגיד את הממוצע של המתחילים, זה באזור, יכול לקחת באזור ה-40 שעות לכתוב מגילה.
עכשיו יש הבדל בין קלף חום כזה, מה שנקרא שתיל, לבין קלף הרגיל?
כן, יש קלף שנקרא קלף גביל, שזה לא קלף גביל, סליחה, שנקרא גביל, ויש את הקלף, מה שאנחנו מכירים, את רוב, מה שיש ברוב העולם, ברוב ספרי התורה, שזה בעצם הקלף. הגביל, יש אפשר היום כבר, יש כבר גביל חום וגביל לבן, שהגביל בעצם זה האור שעובד ולא נחלק. האור יש לו שני חלקים. יש חלק אחד שנקרא דופטוסטוס, ויש קלף אחד שנקרא, והחלק השני נקרא קלף. אנחנו משתמשים בעצם בקלף, זה מה שאנחנו רואים היום בתפילין, מזוזות כמובן, בספרי תורה, ויש ספרי תורה ומגילות שנכתבות על גביל, בדרך כלל אנחנו נראה את זה אצל התימנים, שאצלם ספרי התורה כתובים על גביל, וגם המגילות כתובות על גביל, כי יש במגילה דין של, כמו דין של ספר תורה, אם זה בעניין של ה... תרטוט, וגם במקרה הזה, בדין של הקלף.
עכשיו, איזה קלף שכותבים עליו מחזיק הרבה זמן? יש מגילות שאתה רואה שנכתבו, ואחרי תקופה של 10-15 שנים, אתה רואה שהאותיות מתחילות להתקלף. מה כדי שאתה אדם נכנס למכון ישורון ורוצה לקנות, מגילת אסתר, מה אתה מציע לו? איזה מגילה שידע בטוח שהוא קונה, וזה יחזיק אצלו הרבה שנים?
קודם כל צריך להבין שמגילות הן לפעמים גם נשמרות משנה לשנה. צריך קודם כל לוודא שהקלף לא יבש. זה דבר ראשון. אם קשה לך ואתה לא יודע, תיגש לעוד מישהו שאתה תבקש מהמוכר או ממישהו שאתה קונה ממנו. תבקש ממנו לקחת למישהו שמבין, לראות שהקלף לא יבש, כי ברגע שהקלף לא יבש, שהקלף יבש, האותיות מתחילות להתפורר לפעמים, הדיו לא נתפס כמו שצריך בקלף, ורואים את התוצאות האלה לאחר שנים, אמנם שנים רבות, אבל עדיין רואים את התוצאות האלה. אני תמיד אומר שקונים מגילה, קונים את זה פעם בחיים, וקונים את זה לפעמים אפילו פעם בדור, או פעם בשתי דורות, כי המגילות עוברות באחת לשנייה. ולכן, כשקונים את זה צריך לוודא שבאמת הדיו תפוס כמו שצריך בקלף, הקלף לא יבש, ככה אתה יכול לוודא שהמגילה נשארת לאורך ימים ושנים. דבר נוסף, זה גם איפה ואיך אני שומר את המגילה. אם אתה תשמור את המגילה במקום פתוח כל הזמן, כלומר שהמגילה כל הזמן פתוחה, אז הקלף יתייבש והמגילה לא תשמר. אבל אם אתה תשמור את זה במקום סגור וקצת מעוברר, כלומר צריך קצת עברור, כמו שאם תשים לב גם בארונו של ספרי תורה, יש בהם סוג של עברור מסוים, ככה הקלף גם יכול להישמר לאורך שנים רבות.
אני החזקתי בידי עד לפני כמה שנים, מגילה שנכתבה בתפר ישלמת ב', זאת לפני 150 שנה, וזה נראה שכתבו אותה אתמול. ממש הכתיבה מיוחדת וגם הקלף. זאת אומרת, יש מצב כזה שאפשר למצוא מגילות מפני הרבה מאוד שנים.
בוודאי, אני לכן אומר, אם המגילה נשמרה כראוי וכמו שצריך, אתה יכול לראות את זה שהמגילה היא באמת כמו שאתה מתאר, שהיא נשמרת הרבה זמן. יחד עם זאת צריך לשים לב שהמגילה כשהיא מתיישנת, זה דברים שקשה להימנע מהם. צריך להסתכל כמו שצריך לראות שהאותיות עדיין הן נשארות שחורות. לפעמים על פניו אתה יכול לראות שהאותיות נשארות שחורות והכל נראה טוב ויפה, אבל קצת מספיק שיגיע קצת אור מלמטה או קצת יזזו את המגילה וייכנס אור, ופתאום אתה רואה שהאותיות, מה שנשאר שם זה רק הרושם של האות ולא האות עצמה. ולכן במגילות ישנות קצת צריך לשים לב לדבר הזה, אבל עדיין בכל זאת כן אפשר לשמור על המגילות לאורך זמן.
זאת אומרת, ואתם גם יכולים לבדוק את המגילות האלו, אם אני מגיע אליך עם מגילה, ואני, מה שנקרא, 150 שנה, והייתי רוצה לבדוק, יש לכם דרכים לבדוק?
קודם כל, בוודאי, כמו כל דבר בסתם, גם את המגילות ניתן לבדוק. אם זה מגילה לפני 150 שנה, וכמובן עברה הגעת מחשב, שבעשרות, ב-30 שנה האחרונות כבר הגעת מחשב נכנסה כדבר בסיסי בכל מוצרי הסתם, אם זה תפילין, מזוזות, מגילות, ספרי תורה, זה דבר מאוד מאוד בסיסי שעושים אותו, ודאי. המחשב נותן מאוד אינדיקציה די טובה למצבה של המגילה, ואחר כך, אחרי הגעת מחשב, עושים כמובן הגעה ידנית, לראות שכמובן אדם שהוא מגיע, מוסמך, עובר על כל האותיות, לראות שבאמת החיבורים הם כמו שצריך, לראות שהאותיות הן באמת יושבות טוב על הקלף, ואין איזה שהם ניתוקים שהמחשב פספס, בכל זאת מחשב זה מכונה, ואין כמו הגעה ידנית של מגיע שהוא מוסמך, שמכיר את כל הבעיות שעלולות להיות.
עכשיו, עברתי על ההצעות שלכם, יש מגילות מעניינות, מה יכול להיות מגילה ששווה 8,000 שקל, לבין מגילה ששווה 3,000 שקל? איפה, שנדע איפה ההבדל, מה ההבדל ביניהם?
ההבדל הוא בכמה, יש כמה דברים. קודם כל, יש לחלק בין מגילות, בין כתב אשכנזי לכתב ספרדי. הכתב הספרדי בדרך כלל, בגלל שהוא יותר קל לכתיבה, והוא לוקח קצת פחות זמן מאשר כתיבה אשכנזית, הכתב האשכנזי, לכן המגילה הוא, היא תהיה יותר זולה. זה דבר אחד. דבר שני, זה מבחינת רמת המגילה. אם זה מגילה של סופר, שהוא סופר מתחיל, והכתיבה שלו היא ברמה בינונית כזאת, אז המחיר שלה יהיה בהתאם. אם זה כתיבה של סופר ותיק, אז הכתיבה גם כן תהיה, המחיר של המגילה יהיה בהתאם. יש מגילות שהן בעיקרון מאוד מאוד יקרות, כמו לדוגמה, יש מגילה שהן לפי שיטת הרב עובדיה יוסף, שקוראים לה בשוק מגילת הרב עובדיה, היא מגילה מאוד יקרה, הקלף שם הוא מאוד יקר, והכתיבה היא מאוד גדולה, הכתיבה לוקחת הרבה יותר זמן, ושם אתה באמת יכול להגיע לסכומים מאוד מאוד גבוהים של מגילה, גם 7,000, גם 8,000, ואפילו יותר מ-10,000 שקל. כמו כן, יש מגילות שהן מגילות מצוירות, אוקיי? אנשים חפצי אומנות, שרוצים לראות מגילות עם כל מיני איורים וציורים על המגילות, דבר שהוא פחות טוב למגילה, כי במגילה צריך להיות רק מה שכתוב במגילה, וללא שינויים. אבל אנשים, יש כאן אנשים שאומרים לי חשוב היופי והנוי הצו בצורה הזאת, העניין הלכתי פחות, מעניין אותם מבחינת העידור בדבר הזה, ושם אתה תמצא מגילות הרבה יותר יקרות, 15 ו-20 אלף שקל גם יכול להיות. זה בגדול המנעד של המגילות. כמובן כל אחד והדברים שלו, יש גם מגילות, יש גם כמה סוגים של מגילות מבחינת כמות השורות, אם אתה רוצה אני יכול גם להיכנס לזה.
בהחלט, את יודעת את המגילות שכתוב בראש העמוד המלך וכן הלאה, איפה הידורים במגילות האלו?
אוקיי, קודם כל נחלק, יש לנו מגילות מבחינת השורות. יש מגילות של 11 שורות, 21 שורות, 28 שורות, יש גם מגילות של 42 שורות. המגילות שנחשבות כמגילות מהודרות, אלו הן מגילות של 11 שורות, והסיבה לכך היא, שיש המגילות, אם תסתכל, הכתיבה במגילה היא אמורה להיות כתיבה אחידה, אותיות, כל האותיות באותו הגודל, חוץ מאותן אותיות שאנחנו מכירים שהן מגילות, שהן אותיות גדולות על פי המסורת, תכלת וחור, החטא של חור, לדוגמה, ותכתוב אסתר, תו של ותכתוב, הן אותיות שגדולות יותר על פי המסורת. כשאתה לוקח מגילה שהיא גדולה, כלומר מגילה לדוגמה של 21 שורות, אתה תראה שאת האותיות של הסרט בני אמן, מגדילים אותן בצורה משמעותית מאשר שר המגילה, ואתה יוצר בעצם איזשהו שינוי בתוך המגילה, שלכאורה לא כתוב על פי המסורת, אומנם ככה נוהגים כרגע, ואנחנו רואים שהרבה מגילות נמצאות כרגע היום, אבל במגילה של 11 שורות לא תמצא את הדבר הזה. כל עניין של מגילת המלך זה עניין יפה בלבד, ואין בו איזשהו עניין מהותי, לחתי זה להראות בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, והוא זה שמנהל את העולם בצורה הזאת, זה דבר שהוא יפה, אלא שבמגילות שבעבר היו מנסים לכתוב כל הזמן המלך למעלה, זה היה יוצר שורות מאוד צפופות, ושורות שחלקן קצת מרווחות מדי, כדי על מנת להגיע אל המילה המלך למעלה, אלא שהיום ניתן לעשות את זה בקלות, כיוון שחלק גדול מהסופרים, או אפילו כולם, כותבים בצורה של קיפולים, כלומר לוקחים דבר שהוא, לוקחים איזשהו, משהו שהמחשב יצר בצורה מאוד מאוד מסודרת, מקפלים את זה מתחת הקלף וכותבים, או אפילו על ידי שקף, כלומר אז המגילה כתובה או מצולמת, מודפסת על שקף, ושמים את השקף מתחת לקלף ומעתיקים ממנו, כך שאתה לא מגדיל או מקטין אותיות בצורה משמעותית כמו שהיה בעבר, ומי שנוח לו לקחת את מגילת המלך שיקח, ומי שלא, אז לא, אבל אין בזה עניין הלכתי מובהק.
אז מה זה לקרוא אדם שנכנס אליך ואומר לך, הרב שלמה, אני רוצה מגילה מהודרת, מה שנקרא מהדרין מן המהדרין, מה אתה מציע לו?
אז מה שאני בעצם מציע לו, קודם כל זה כתיבה, אני מציע, הדבר הראשון שאני שואל את האנשים, קודם כל תגיד לי מה התקציב, כלומר אדם צריך, כמו שבכל דבר שאדם בא לקנות, גם בקודש אני חושב שאדם מגיע עם איזשהו תקציב, עם איזו חשיבה מסוימת, שאיתה הוא, או שהוא רוצה להשקיע, ולפי התקציב בעצם אתה מתאים לו את המגילה הכי טובה, אם הוא אומר אני רוצה מגילה, לא מעניין אותי הכסף, מעניין אותי שתביא לי את הכי הכי טוב והכי יפה, אנחנו עושים את ההשתדלות, לתת לו את המגילה שכשהוא יפתח אותה, הוא יראה אור בעיניים. גם אדם שלא מבין, הוא רואה, כשהוא רואה דבר יפה, הדבר מאיר לו, ממש מאיר לו את העיניים. וזה אומר שעוד פעם אני חוזר לאותה נקודה שאמרתי קודם, כתיבה יציבה, אותיות דומות אחת לשנייה, וכמובן גם תלוי מי כתב את המגילה, אם לא לוקחים איזה ילד או נער, שהרבה לו, שהוא רוצה להתנסות בכתיבה ונותנים לו את ה... ובגלל שהוא אומן, אז ניתן לו לעשות את זה. אנחנו משתדלים לקחת גם אנשים שתורתם אומנותם, או לפחות אנשים שלומדים חצי יום וחצי יום כותבים, כלומר שיש בהם ריח רב של תורה, כדי שהמגילה, שהדברים האלה משפיעים גם על הדברים של האותיות. אם זה, אני מדבר גם במגילה, כמובן, בשאר דברי הסתם, תפילין ומזוזות וספרי תורה, שבהם זה דבר מאוד מאוד חשוב.
אני זוכר סוחר אתרוגים בשכונת מאה שערים, שהיית בא לקנות לו אתרוג, אז ראיתי אומר, אני רוצה אתרוג, אבל אתרוג של רבנו תם, משהו מיוחד. אני מראה לך כל מיני אתרוגים, וסוף אומר, אבל עכשיו אני אראה לך את האתרוג. הוא מוציא מתחת לשולחן את הארגז של האתרוגים, אומר לו, זה האתרוג הכי מודר שיש לי. זאת אומרת, יש מצב כזה שבאים לקנות מגילה, זה שמוכר את המגילות, אומרת, בוא תראה, יש פה כל מיני מגילות, אבל אני אביא לך את המגילה הכי מודרת. יש מצב כזה, זה כבר מצב מסחרי.
זה כבר נקודה, עוד פעם, זה עניין מסחרי, אני מכיר את ה... זה, אנחנו צריכים להגיד לבן אדם, אתה רוצה את הכי טוב, אני אביא לך את הכי טוב, אם לא מעניין אותך. אתה רוצה מגילה ב-3,000, אני אביא לך ב-3,000. אתה רוצה ב-10,000, אני אביא לך ב-10,000. אתה רוצה את הכי טוב, אני אביא לך את הכי טוב. זאת אומרת, עוד פעם, זה גם עניין, תקציבי, לעשות משחקים כאלה של טוב, תראה את זה, ואז בוא אני אראה לך את זה. אז זה עניין מסחרי וסתם חבל, אבל הנקודה שכן כדאי לעשות, וכן כדאי לראות, זה באמת לראות מגילות, כי מגילות פשוטות, ולראות מגילות יפות ומעודרות. כי באדם שאין לו עין מקצועית, אז כשהוא מסתכל על מגילה, הוא לא יודע להגיד, הוא יכול להגיד, אני יכול להביא לו מגילה שהיא פשוטה, ולהגיד, וואי, איזה יופי, אוקיי? אבל זה באמת, כשאני מסתכל, אני אגיד לו, תראה, המגילה הזאת לא יפה, כי יש פה א', ב' וג', לכן, כי הוא רואה קצת את התגים, רואה קצת את האותיות, דברים שהוא לא מכיר, אז זה נראה לו יפה. אבל כשאתה לוקח כמה מגילות ושם אותם אחת ליד השנייה, גם אדם שאין לו עין מקצועית, הוא יכול להבחין ולהבין מה יפה ומה פחות יפה. זה כמו שהייתה התקשרה אליי פעם איזו אישה אחת, שרצתה לקנות מתנה לבעלה, שזה דרך אגב קורה הרבה, שאישה רוצה לקנות מתנה לבעלה מגילה, לכבוד יום ההולדת, לכבוד יום הנישואים, ורוצה לקנות לו מגילה, היא אומרת לי, זה החלום שלו, אני רוצה לקנות לו, ואני לא מבינה, תעזור לי. אמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה אבל שתרגישי שאת באמת קונה משהו טוב. אז אני שולח לך גם מגילות פשוטות, וגם מגילות יותר טובות, את תביני. היא שלחה לי אחר כך הודעה, ואמרה לי, אני מבינה, עכשיו הבנתי את ההבדל. זאת אומרת, גם אדם לא, בעין לא מקצועי, כשהוא רואה את ההבדלים, הוא יודע להבחין ולעשות השוואות בין דבר לדבר.
עכשיו, לא כולם יגיעו ליישוב אפרת. אז איפה מוצאים את מכון ישורון, לא באפרת?
אנחנו נמצאים גם בירושלים, ברמות, וכמובן אפשר להתקשר אליי, ואנחנו אפשר לתאם, אנחנו נמצאים בכל הארץ, שולחים לכל הארץ, אדם שרוצה שאני אשלח לו תמונות של מגילות, ואנחנו נשלח לו את המגילה עד אליו, ושלחנו גם לצפון וגם לדרום, ואדם יכול לראות את המגילה מאלף ועד תף, אנחנו שולחים את המשלוחים גם דוגמאות, גם במייל וגם בכל הדרכים הטכנולוגיות האחרות שאפשר לשלוח, אדם יכול לראות ולהתרשם כמובן, ואחר כך מבצעים את ההזמנה.
אז יש לנו חודש להתכונן, לחפש, לבקש צילומים של מגילות. שלום ברוכים, תודה רבה לך.
בשמחה רבה, תודה לך.
שיהיה הרבה הצלחה, תודה.
אמן,
הסיפור האמיתי שמאחורי מגילת אסתר. מגילת אסתר כשמה רב הנסתר בעל הנגלה. לא רק משום שהיא מוזכר בשמו של הקדוש ברוך הוא, אלא גם משום שהיא מסוג התקריות שנתפרו לעשוות סיפור של פעילות חשאית בעלת משמעות גדולה. לדברים האלו אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור עמוס ברדע, מורה הוראה בנתניה, ושמעתי חלק מהגילויים שלו. שלום לך, דוקטור עמוס ברדע.
שלום וברכה רב ישראל.
ואני קראתי וגם ראיתי הרצאה שלך, מאלף ומעניין. אז בוא תכניס אותנו לתוך הסיפור של מגילת אסתר.
טוב, מגילת אסתר כשמה כן היא. היא מגילת סתרים, ולא בכדי השם שלה אסתר, ולא הדסה, שזה היה השם העברי של אסתר המלכה. משום שיש כאן עניין נסתר, כמובן אסתר זה הייתה אלה פרסית, עוד מהמקורות של השטרות או השטורת, וזה אחר כך התגלגל למילה סתר שזה כוכב, אבל כמובן בחרו חזל את השם הזה כדי לסמן לנו שיש כאן דבר נסתר, לא רק שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בה, או לא מופיע בשמו המפורש במגילה, אלא משום שיש בה סיפור נסתר. והסיפור הנסתר, מי שרוצה לפענח אותו, חייב לקרוא את הספר שבא בעקבות מגילת אסתר, שהוא ספר עזרא. ומי שמחבר את ספר עזרא עם מגילת אסתר, בעצם מפענח את הסיפור הנסתר שנמצא במגילת אסתר.
איפה הוא מוצא בעזרא את אסתר?
בהרבה מקומות. אם כבודו רוצה פסוקים, אז בבקשה.
בבקשה, כן.
כן. אז בפרק ד' פסוק ד' עד ו' כתוב, ואי עם הארץ מרפים ידיהם יהודה ומבעלים אותם לבנות. וסוחרים עליהם יועצים לאפר עצתם כל ימי קורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס ומלכות החשברוש בתחילת מלכותו כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. זה הפסוק. עכשיו בתוכו יש סיפור מאוד גדול, והסיפור הוא שקורש שהיה מלך פרסי בעצרתו הגדולה, אפשר ליהודים לעזוב את פרס ולחזור בחזרה לארצם, לארץ ישראל, ולבנות את בית הבחירה, שלימים הפך להיות הבית השני. וכשהם הגיעו לארץ והתחילו לבנות, קמו עליהם צרי יהודה, מה שכתוב בפסוק כאן, צרי יהודה. מי אלו היו צרי יהודה? אלו היום מקומיים שנאחזו בארץ ב-70 שנה אלו שעם ישראל לא היה פה. מי שהביא אותם זה בעצם המלכים הפרסים לפני קורש. והם, זה היה לצנינים לניהם שעם בכלל חוזר ובונה את בית המקדש. וזה מה שכתוב בפסוק. והיה עם ארץ מרפים מידי עם יהודה ומבעלים אותם לבנות. וסוחרים עליהם יועצים לאפר עצתם כל ימי קורש מלך פרס. ועד מלכות דריה ושמלך פרס, ומלכות החשברוש בתחילת מלכותו, כתבו סתנה על יושבי ירושלים. החשברוש, בעצם, אם נתארך את התקופה, בעצם נמצא בין קורש לבין דריה וש. במלכות דריה וש בעצם סיימו את בניית בית המקדש השני, במלכות קורש בעצם התחילו לעלות לארץ ישראל, והחשברוש בעצם היה בתקופת ביניים, בין קורש לבין דריווש. ואם נראה את המפרשים על הפסוק, רשי אומר, ומלכות החשברוש, בפסוק הזה אומר רשי, שמלך אחר קורש, והוא החשברוש שלקח אסתר. כתבו סתנה, אומר רשי, שלא לבנות בית המקדש. כל ימי קורש, כתוב הרי כל ימי קורש מלך פרס, אומר רשי, מלכות קורש ומלכות החשברוש. אשר מלך אחר קורש עד שנת 2 לדריווש, שמלך אחר אחשוורוש, הייתה מלכה בתלה. זאת אומרת, מתקופת קורש עד תקופת דריווש, לא נתנו צרי יהודה ליהודים לבנות את בית המקדש. ונוצר כאן מאבק גדול מאוד על בניין הבית. וזה התחולל בעצם בתקופתו של אחשוורוש.
ואיפה נכנס פה האמן בתוך הסיפור?
עכשיו, מי קיבל את אותם כתבי שטנה? מי שקיבל אותם, זה כמובן אמן הרשע שהיה אחד משרי המלך, וכמובן, כשהוא אומר לחשברוש ואת דתי המלך אינם עושים, זה מה שהיה כתוב במכתבי השטנה, שבעצם צרי יהודה היו כותבים מכתבי שטנה, כמו שכתוב כאן בפסוק, ובעצם טוענים בפני המלכות שם בשושן הבירה, שהיהודים האלה שמגיעים לכאן, הם בעצם מורדים במלכות. הם רוצים בעצם לבנות, לא בית, הם רוצים לבנות בעצם מלכות אחרת שלהם. ומי שקיבל את אותם מכתבי שטנה, זה כמובן המן הרשע.
אבל המכתבים, כמו שאתה אומר, דיברו על ירושלים, לבנות בית בירושלים. אף אחד לא רשאי לבנות בית בממלכתו של אחשוורוש, הוא לא מלך על ירושלים.
ברור, הוא כן מלך, הוא לרדה אימפריה, הוא חלש על כל האזור. האזור הזה היה אזור תחת שלטון הפרסי. היה כאן פחת יהודה, פחת יהודה זה היה בעצם הנציב, כמו שהיה נציב בריטי, כן, שמלך, שהיה כאן בארץ מטעם הבריטים, אז היה פחת יהודה, שהוא היה בעצם המושל מטעם האימפריה הפרסית בירושלים. אז כמובן שזה היה חלק מהמלכות הגדולה של פרס באותה תקופה.
ואיפה נכנסים פה הסיפור של אסתר ומרדכי?
עכשיו, כדי להבין מי היה מרדכי, גם צריך שוב לבדוק בעזרה מי היה מרדכי. אז מרדכי, שוב, בעזרה פרק ב' א' ב', כתוב, ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה, אשר עגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישוב לירושלים וליהודה איש לעירו, אשר באו, ועכשיו מדברים, כאן נותנים את חכמי ישראל ששבו מהגולה בזמן קורש, וכתוב, זרובבל יהושע, נחמיה שריה, רעליה, רעליה ומרדכי בלשן. וכשאנחנו מחפשים במפרשים מי זה היה מרדכי בלשן שחזר עם שבי יהודה, אז במצודת ציון אומר הוא שם אחד, כן, מרדכי בלשן זה בעצם אותו שם, עוד מעט נבין למה קראו לו בלשן, והוא דוד לאסתר המלכה נקרא בלשן על שם שידיו 70 לשון, כן, אמרו חמנו זכרונם לברכה. זאת אומרת, מצודה דוד, שמרדכי, הוא בעצם אותו מרדכי ממגילת אסתר. עכשיו, במגילת אסתר, אנחנו רואים שמרדכי יושב בשער המלך, ויושב בשער המלך בשושן הבירה. ואז עולה השאלה, מה הוא עושה שם בשער המלך, אם כבר חזר?
נכון.
לארץ ישראל. מה הוא עושה שם?
נכון.
אז מרדכי בלשן. הוא בעצם נשלח בחזרה בגלל כל הצרות שהיו בארץ והמאבקים לבנות את בית המקדש, הוא נשלח על ידי שבי הגולה בחזרה לשושן. שושן, אנחנו מבדילים במגילה בין שושן העיר לשושן הבירה, והעיר שושן צהלה ושמחה. השושן הייתה בעצם מטרופולין או כרך גדול, כמו שאומרים חז"ל. בתוך הכרך הזה היה אזור שהיה נקרא שושן הבירה, ושם היה ארמון המלך ומוסדות המלוכה. משם בעצם הביאו את המושג עיר בירה, שהיא עיר שבה יש את מוסדות המדינה ומוסדות המלוכה. והוא בא ויושב לא בשושן העיר, הוא יושב בשושן הבירה. הוא נשלח משבי יהודה וחוזר ויושב בשושן הבירה, כי כל עניינו הוא בעצם עניין של ריגול, כדי להתקבל המלכות ולהשפיע דרך המלכות כנגד המן הרשע שכתבו לו את מכתבי השטנה, כדי לעזור לשבי יהודה להמשיך ולבנות את בניין הבית. ולמה שלחו אותו? כמובן, כי הוא היה יודע הרבה שפות, ואת זה אנחנו רואים בעניין הזה שהוא צוטט לבקטן בתרש, כתוב, היוודה הדבר למרדכי, והיגד לאסתר המלכה, מה זה והיוודה הדבר למרדכי? אומרים המפרשים, שהיו מספרים דבריהם לפניו בלשון טורסי, בעצם היו מדברים בלשון שחשבו שהוא לא מבין, ואין יודעים שהיה מרדכי מכיר ב-70 לשונות שהיה משווה לשקת הגזית. זאת אומרת שמרדכי היה בעצם בלשן במובן הזה שהיה יודע הרבה לשונות, ואכן הוא ידע לצוטט. עכשיו צריך להבין, מרדכי היה רק גדול תורה, הוא היה מאנשי ראשי הסנהדרין. מה יש לראש סנהדרין לשבת במוסדות שלטון? זה כמו שתגיד שהרב אדמור גדול יושב במסדרונות הכנסת. אין איזשהו משמעות, אלא אם כן היה לו איזשהו עניין פוליטי שם. והעניין הפוליטי הוא כמובן להחזיר את הרצון של המלכות ולעזור לשבי יהודה להמשיך לבנות את בית המקדש.
אם גדול הדור כזה ענק, איך הוא שולח את אסתר לתוך הארמון?
אז א', לא כתוב שהוא שולח, כתוב שזה נעשה באופן פסיבי, זאת אומרת...
ותילקח.
ותילקח, זה פסיבי, זאת אומרת, הוא לא נתן, לא וייתן מרדכי, אלא היא נלקחה. עכשיו יש כאן פרשנות, כאן אפשר לעשות פרשנות, אם זה היה מדעתו או לא מדעתו. סביר להניח שלא מדעתו, אבל זה הייתה הזדמנות להשחיל סוכנת בתוך הארמון. כמובן, וצריך להבין, כי יש כאן כל מיני שאלות בצדדים, מצד אחד הוא מתגרה באמן, וצריך להבין, או לראות ממש שהעיתוי שלו להתגרות באמן היה אך ורק אחרי שאסתר כבר התקבלה להיות מלכה. לפני כן הוא לא התגרה באמן. אז הוא לא קרא ולא השתחווה, רק אחרי הסיפור שאסתר הפכה להיות מלכה. אז הוא מתחיל להתגרות באמן, כי הוא יודע שיש לו מישהו בארמון שיכול להגן, כי אחרת זה בעצם התגרות וסכנה לכל עם ישראל, זה התגרות באומות, בעצם סכנה לעם ישראל שמתגרים באומות, מתגרים באדם כזה שיש לו כל כך הרבה כוח על עם ישראל, על כל האימפריה. כמובן, סביר להניח שהוא עשה את זה בגלל שאסתר כבר הייתה בתוך הארמון. ואפשר לראות עוד כל מיני נקודות שקושרות את הדבר הזה לעניין הזה של בניית הבית. למשל, אם ניקח את הרעיון הזה של תענית אסתר, נחשוב על תענית אסתר. תענית אסתר היא אחד מארבע תעניות שיש לנו, אחד מחמש תעניות שיש לנו, שהם לא יום כיפורים שהוא דאורייתא. זאת אומרת, יש לנו חמש תעניות דרבנן,
ואחד
דאורייתא. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על כל התעניות, אז בעצם ארבע מתוך החמש האלו הם על חורבן הבית. נכון?
כן, נכון.
אתה רב את היבט, אז מה עוד תענית אסתר? פתאום, אם היא לא קשור לחורבן הבית ולעניין של בניית הבית, אז מה לה ופתאום לתענית כזאת? בגלל משהו היסטורי? אין לנו אף תענית שבעצם קשורה למשהו היסטורי. היו הרבה צרות לעם ישראל, צרות גדולות ונכבדות, ואין, לא נתקנו, חזה לא התקנו תענית. אלא אם כן, יש לתענית כזאת גם כן אלמנט של, שקשור לחורבן בית המקדש, או לבניית בית המקדש. ולכן העניין הזה של תענית אסתר הוא כמובן קשור לחורבן הבית. דבר שני, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מי שנכנס אדר
מרבים
בשמחה. למה דווקא שני החודשים האלו חזל מקשרים אותם לשמחה? וזה ממעטים וזה מרבים, משום שהם אחד הפוך לשני. חודש אב זה חורבן הבית, חודש אדר זה בניית הבית. זה הקשר.
במגילה עצמה אין שום מזכור לנושא הזה של הבית ששווים והולכים לבנות את הבית.
מגילת אסתר, זה הנסתר. הרי זה כל הרעיון של האסתר כאן. ואם ניקח גם את האלמנט למשל של התחפושות, מה, בגלל שכתוב נהפוך הוא? לא, בגלל שזה עניין של כל העניין שם היה שמרדכי לבש דמות, דמות שהיא דמות אחרת משלו, כדי לקיים את בניין הבית. ודבר יותר מפליא מכל זה, שמגילת אסתר נקראת בציבור, וכל שנה ושנה, דווקא בסדרות תרומה תצווה, יעקל פקודי, כי תיסה, שאלו בעצם אותם פרשות שקשורות בית המקדש, או בית המשכן במקרה הזה, שהפך להיות אחר כך בית המקדש. זאת אומרת, יש כאן, אם לוקחים, זה בעצם הרבה, זה סוג של תצרף כזה, סוג של פאזל, שאם לוקחים כל אחד ואחד מהחלקים של הפאזל, מקבלים תמונה מאוד מעניינת, שיש כאן מגילת סתרים, שהיא, על פי חז"ל, כן? על פי החז"ל בספר עזרא, יש כאן מאבק גדול על בניין בית המקדש. גם על פי זהותו של מרדכי, שהוא משווה הגולה, וגם על פי התיארוך של הזמן, וגם המאבק שיודעים שבאותו זמן היה מאבק גדול על בניין בית המקדש, אז זה דבר מעניין. ואם נסגור ונגיע לבניין בית המקדש, אז בספר עזרא, מתי נבנה בית המקדש? ושצי ביתה, זה כתוב בארמית, דנה, עד יום פלטה לירח אדר דאי שנת צ'ט למלכות דריווש מלכה. אז אני אתרגם, נבנה הבית הזה ביום ג' באדר, בשנה השישית למלכות דריווש המלך. ומי היה דריווש המלך? אומר בויקרא רבה, אמר רבי יהודה ברבי סימון, דריווש האחרון, בנה של אסתר היה. זאת אומרת שמי שבנה את הבית היה בנה של אסתר. מהזיוג הזה לחשברוש שהוא בא אחר כך, ומזה נבנה בית המקדש, מכל התהליך הזה של מגילת אסתר, שהיא בעצם מגילת סתרים.
זאת אומרת, מה שהבנו מהשיחה איתך זה שללמוד את עזרה, ללמוד את עזרה טוב, מה שנקרא, עם פירוש מצודת כן. ציון, מצודת דוד, כל מה שיש, כן, כן. ואחרי זה נלכת למגילה.
כן, אני אומר ואז... לך כאדם שלמד בישיבה קטנה, שלא לומדים מספיק תנ"ך, מסיבות היסטוריות של ההשכלה, וחשוב ללמוד את התנ"ך ולא לזניח אותו, ואז רואים דברים מעניינים.
כל המגילה נקראת אחרת, כשאני אומר שלומדים את עזרה.
כן, ברור.
תודה רבה לך, דוקטור מוס בורדיה. הערת את עינינו.
תודה לך.
תודה רבה. כל טוב.